אנחנו מקליטים כבר.
כן, לא שמת לב איך הטון שלי נהיה פחות טבעי?
אני גם צריך. בוא נהיה רדיופונים. שלום, כאן יוני ואלון, והיום אנחנו נהיה רדיופונים.
קוף פי למד רדיו. זה מה שעושים ברדיו, לא?
אבל למה קוף פי למד?
לא יודע, יש תמיד ראשי תיבות כזה של שלוש אותיות.
אבל למה דווקא קוף פי למד?
לא יודע.
למה, יוני?
למה?
היית יכול להגיד כל שלוש אותיות.
נכון. האמת ש...
מה אתה התמודע שלך אומר לנו?
NRC, SNL.
כאן יוני ואלון, בפודקאסט שוליית הקוסם. היום, בבית של אלון, שותים סודה עם לימון.
זה, התוכנית היא בחסות סודה עם לימון.
היום התוכנית היא בחסות סודה עם לימון. כל סודה שתבחרו וכל לימון שתבחרו. כי אצלנו הקפיטליזם כבר מת. חוץ מזה, שאני השתכנעתי בגלל יש את היווני הזה שטוען שאנחנו בטכנו-פאודליזם. שהקפיטליזם כבר הסתיים, אנחנו עכשיו בתקופה של טכנו-פאודליזם. הרבה אומרים שאנחנו כבר בפאודליזם. כי ההבדל הוא שלא, אנשים לא מרוויחים מהשוק, אלא הם מרוויחים מזה שיש להם נכס, והם כאילו כמו שהפיודלים הרוויחו מזה שהם החזיקו את האדמות, ואז אתה משלם להם על הרשות לעבוד את האדמה.
אבל למה זה לא קפיטליזם? נגיד, אני זוכר שהסולידית, הטענה שלה הייתה, הכלכלית, שבאמת המחשב, רוב האנשים בתמימותם אומרים, איך אני ארוויח כסף? אני אעבוד ממש ממש קשה, ואז ואני אחסוך, ואז אני אשתמש בכסף שעבדתי עליו ממש ממש קשה. ואז היא אמרה, אתם מטומטמים פעמיים, כי אתם גם לא נהנים אף פעם מהחיים שלכם, בגלל שאתם רק רודפים אחרי זה, וגם כי בעצם אתם לא מבינים שלא ככה העולם עובד. אתה לא אמור לעבוד כדי לקבל כסף, אלא אתה אמור ליצור לעצמך את הבסיס שממנו, כמו שאתה אומר, הנכס. זאת אומרת, משהו שיהיה משהו שהוא מניב גם בלי שאתה עובד אותו כל כך הרבה. שלא אתה, לא אתה זה שאמור לשחות, לא אתה הלימון שצריך לשחות, אלא אתה אמור לגדל עץ לימונים או משהו כזה, או לאכול דגים עם חכות.
כן, רק שהיא גם כן משקרת, נכון?
אני לא משנה, הפסקתי לעקוב אחרי, אתה יודע למה.
למה?
בקיצור, לא, אבל עזוב, ברטוריקה שלה, הייתה נורא, נורא אלימה, פשוט אי אפשר להקשיב לה.
גם ככה כבר יצאת מהטוויטר.
לא, אז אתה פשוט סיננתי את כולם.
לא, תצא מהטוויטר, זה מקום נורא, רק נדב ויאל אומר את האמת.
זה נורא, נורא. טוויטר זה הגיהנום.
ואני פשוט לפעמים רואה מה נדב ויאל כותב בטוויטר דרך הטלגרם. עדיין, עדיף לקרוא את המאמר שלו פעם בשבוע מאשר את הטוויטים שלו כל יום.
נכון.
גם אנשים שיש להם שכל, עדיף שהם איפה שהם משקיעים משהו במשהו.
איזה יופי, רציתי שנדבר על תקשורת, ובלי שרצית, הגענו לדבר באמת על תקשורת, בגלל שבני אדם שכחו איך לדבר אחד עם השני. אז רק רציתי להגיד משהו קטן על זה, שכאילו, אחד המשברים שאני עובר, סליחה שכאילו, אני כבר חצי שנה מדבר איתך על משברים, אבל זה, אני אומר, אני תמיד עוסק בפנטזיה, וביהדות, ובאנימציה, פתאום אני מוצא, למי אכפת מכל השטויות האלה? ואני מדי פעם מזכיר לעצמי שזה כן חשוב, שההפך, אני מנסה לזרוע כאן זרעים בשביל האנושות העתידית, כי כרגע אנחנו באמת קצת עבודים, ואני באמת מאמין שאנימציה בסופו של דברים מה שתגאל אותנו, אחרת לא נושאים את הפודקאסט הזה. אבל אחד הדברים שהוא בדיוק בנקודה הזאת, זה ההבדל בין שפה מילולית לשפה ויזואלית, שעל שפה ויזואלית אתה לא מתווכח, זאת אומרת. היא מראש לא עניין של דעות, גם לא עניין של טעם, אבל לא עניין של אובייקט, אתה לא אומר, בוא נתווכח על הירוק של התפוח, נכון? כאילו, אתה אומר, על מה אתה מדבר? אבל אני אומר, אבל רוב העולם זה לא דעות של אנשים, רוב העולם זה צבע של תפוחים. הדברים האלה שאנחנו לא מתווכחים עליהם, הקיום הוא לא מישור להתווכח בו, או לריב בו, או לסנוע בו, אלא הקיום הוא קודם כל קיום, והוא קודם כל ויזואלי, הוא קודם כל חושי. וכאילו אנחנו בחרנו לצמצת את עצמנו, וטוויטר זה באמת דוגמה מצוינת, למקום שאין בו תפוחים ירוקים, ואין בו סרטים, ואין בו צבע, ואין בו אוויר, ואין בו ריחות. יש בו רק דעות מאפנות של אנשים.
כן. אז שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שוליית הקוסם. הנושא של הפרק היום הוא המשבר של יוני.
אנחנו עושים היום סשן טיפול?
כן, היום זה יופי. סשן טיפול, לכן אנחנו על הקורסאות גם היום.
נכון. זה כמו כשגונזו רצה לעשות תרגיל עם האופנוע, אז כאילו שהוא רצה לעוף עם האופנוע לכיוון של שני הזקנים בחבובות שיושבים, ואז הוא אומר, עכשיו אני אעשה את המופע האקרובטי שלי, ואני אעוף עם האופנוע שלי אל שני הזקנים שם, והם לא יכולים לברוח כי קשרתי אותם בזמן שהם ישנו. ואז הם עושים, מה? והם כזה קופצים בכיסאות ולא יכולים לברוח. אבל אל דאגה, גונזו כמובן החליק אחורה והתנגש באחורי הקלעים, והכל הסתיים בטוב.
מזל שהרגעת את השומעים בבית. אחרת הם עוד היו דואגים לסקנים מהחבובות.
מעניין, מי עושה את הקול של גונזו? זה גם פרנק אוז?
אני לא יודע.
כי בדיוק דיברתי עם אלון מקודם על זה שגם אלן מנקין וגם הווארד אשמן וגם חצי מפרנק אוז הם יהודים. שזה די מדהים, כל השירים של בתם הקטנה, היפה והחיה, אלאדין, פוקאונטס, כאילו יהודים.
כן.
מי המאמין?
כי יהודים שולטים בהוליווד. לנו גם מותר
להגיד את זה. אין לי בעיה שישלטו בהוליווד, אבל כאילו גם לעשות דברים ממש טובים,
מרשה להם. זה הכל התחיל גם מגרשווין, כן. היהודים היו טובים בדברים פעם, לפני שהם הקימו מדינה ונהיו לוזרים.
מה, אז מה, אנחנו צריכים לחשוב מה קרה.
הקמנו מדינה.
אחד ומה...
סתם, אנחנו גם טובים, לא, פחות.
אחד ומה שאני חייב, אפרופו מוזיקאים יהודים שכתבו לדיסני, אחד הקטעים המדהים שמצאתי בספוטיפיי, זה... רעיון עם אחים שכתבו את מרי פופינס, את השירים למרי פופינס.
אוקיי, אז הם.
אז מדהים, כי אתה מבין שאין מרי פופינס בלעדיהם, לא כי הם כתבו שירים טובים. הרבה פעמים כששואלים כאילו מה ההבדל, כשאני שואל את עצמי מה ההבדל בין סרטים של דיסני למיוזיקל, אז אתה מבין שזה לא כתיבת שירים, זה באמת לספר סיפור באמצעות שיר. יש קטע נהדר שם. שהם מדברים כאילו איך הם לא מצאו מלא שירים ואיך הם, איך נולדו שירים, זה פשוט מפוצץ את המוח. שירים מדהימים כמו צ'ים צ'ימיני וכפית של סוכר. אז הוא אומר הם רצו שלמרי פופינס יהיה משפט מפתח. משהו כזה קאצ'י שהיא תוכל להגיד. והם לא מצאו. ואז פעם אחת הבן של אחד מהם חזר מאימון והוא נפצע, והוא דיבר איתו על זה ואז אמר, כן, נפצעתי, אבל לא נורא, אתה יודע, עם כפית של סוכר אפשר לבלוג, לא למה רע. ואז הוא כזה אומר, עם כפית של סוכר, אפשר לבלוג לולה מרה.
One day, my older boy, Jeff, who was then only about 9 or 8, came home from school. I said, how was school, son? And he said, okay, we had our sock vaccine today. I said, oh, did it hurt? He said, oh, no, they just give you a little lump of sugar and put some medicine in the middle and you just eat it. It's nothing. I said, no kidding. Next day, I said, Dick, what do you think of this? A spoonful of sugar helps the medicine go down.
And I said, that is one of the most ridiculous statements I've ever heard in my life. And with that, I took a walk again, and as I was walking...
עכשיו, מה הקטע היפה? שזה היה רק התחלה, כי אז הוא אומר, איך... הרי איך הולך השיר הזה? פם, פם, פדם, פם, 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 פם. עכשיו, הוא אומר, כל הקטע של מרי פופינס זה איפכה מסתברא, נכון? כאילו, למעלה זה למטה, ההיגיון לא עובד, וכאילו, וכל פעם היא מאתגרת את התפיסות של כולם. והוא נורא אהב את זה של With a spoonful of sugar, the spoonful of makes, sugar helps the medicine go down.
Medicine go down. And every time I said down, I said, Mary Poppins says stay awake when she wants him to go to sleep. So if we say in the music, go down, go up with the music, and I got very excited and came running back into the room and Bob said, what's the matter with you? I said, I got an idea. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. That's Mary Poppins. And he said, that's Mary Poppins. We both said, yes, that's Mary Poppins.
הוא ככה אהב את זה, את ההיפוך הזה, להגיד את המילה down, כשאתה מרגיש למעלה. וזה מדהים, כי עכשיו כשאני חושב על זה, כשאני חושב הכל מתחבר לי, כי אני לא כזה אוהב את
לין מנואל מירנדה.
כן, שהוא בעצם ניסה במרי פופינס 2 לחכות את השיטת עבודה שלהם. ופתאום אני מבין שכאילו, איפשהו השיר סיום שלו הוא בדיוק הפוך. שם אנשים עפים עם בלונים. והוא שר על אפ, על למעלה. ועל למעלה הוא באמת למעלה. ובאמת אחד מהם שהכי הפריעו לי במרי פופינס 2, שהרגשתי שמישהו שם פשוט לא הבין את מרי פופינס 1. If you pick the right string, then your heart will take wing, and there's
nowhere to go but up. גם הפעמים עם בלונים ולא עם מטריות.
לא, כי זה חיקוי לגמרי, הם פשוט לקחו כל דבר שמופיע במרי פופינס 1, ועשו לו גרסה במרי פופינס 2. במקום דוד משוגע, יש דודה משוגעת. במקום להעיף עפיפונים, מעיפים בלונים. יצירתיות גדולה לא הייתה שם. לא קראת את הניתוח שלי מרי פופינשטיין?
קראתי, אני גם ראיתי את הסרט, אבל לא אהבתי אותו, אז אני לא זוכר אותו. ואני זוכר בניתוח שלך גם את הנקודה החשובה, שאף אחד לא רצה שמרי פופינס תבוא.
נכון, ושהיא בעצם הייתה אמורה להתחתן עם מייקל. כי היא בעצם באה ואומרת להם, תקשיבו, לא קראתם לי, ויש כאן אלמן עם ילדים שאני נורא אוהבת, אם הבנתם את הרמז, וכולם כזה, מרי פופינס, אנחנו לא מבינים את הרמז, את אמורה לעזוב, נכון? אני רוצה לחיות איתכם, אתה אלמן ואתה צריך אותי, וכזה, והיא פשוט, הם לא קולטים את הרמז, ואז הם פשוט נפרדים ממנה, זה פשוט אחד הסרטים הכי מדכאים בעולם.
אוקיי, אבל רגע לפני שנכנסנו לדיכאון ממרי פופינס, אתה דווקא נשמע שהמשבר שלך עובר, היה נשמע שאתה שוב...
לא, טוב להיות כאן. לא, אבל אני חושב שזה מאוד נוגע לנקודה של מה המשמעות של החיים, כי אני מרגיש חסר תוחלת. אתה יודע, יש מלחמה, ואני לא נלחם. אנשים עוברים משבר נפשי ותעסוקתי, ואני כאילו מרגיש שאני בפרדס חנה. כאילו, הטילים של החיזבאללה לא מגיעים עד לכאן, הטילים של החמאס לא מגיעים עד לכאן. זה כמו, אני קורא לזה, המקום בגב ההוא שאי אפשר להגיע אליו. אז כאילו... אבל זה נורא מתסכל אותי. אז אני עושה קצת החדשות לילדים, שזה קצת מנחם, כי אני אומר, לפחות אולי יש כמה ילדים שאני עוזר להם לתווך להם את המציאות בתקופה הזאת. וגם, אתה יודע, להחזיק, להיות שפוי בתקופה הזאת זה גם לא מעט. אבל הדבר שאני מתעסק בו 20 שנה, שזה באמת לעסוק באנימציה והכל, ושחלטתי שהוא הדבר שהוא נורא נורא משמעותי לעולם, אז פתאום הכל מרגיש קטן ליד זה. ההפך, מרגיש, כאילו, זה מרגיש קטן ליד. ואני כאילו מכריח את עצמי עכשיו לחזור לעניינים, כי אני באמת מאמין במה שאנחנו עושים, אני עושה וגם אנחנו עושים ביחד. אבל זה קשה, כמו בספר הכוח האחר, שיהודית הנדל מדברת על בעלה הצייר, שאם אני לא טועה לו קצת נטיות לדיכאון, שהכוח הזה שגורם לך ליצור בבוקר, לצייר, זה הכוח האחר. זאת אומרת, זה לא יכול לבוא ממך, וזה די מדהים, כי בכלל אני לא מבין איך אנשים שהם עצמאים או מנסים להיות יצירתיים, אני הרבה פעמים צוחק על מהערים שהם כאילו צריכים תערוכות נושא כדי ליצור, כאילו, וזה לא משנה למה הנושא, יכול להיות, תגיד למהערים, אני עושה תערוכה בנושא בננה, אני אגידו, איזה כיף, אני גם רוצה, אבל תגיד להם, תעשו מה שבא לכם, וכזה פתאום יהיה כזה צרצרים, ואני חושב שזה די נורא, שאנחנו לא יכולים פשוט לעשות את האמנות שלנו, מתוכנו, אבל יכול להיות שזה באמת איזשהו קונפליקט, שליצור מתוכנו ולהיכנע לכוח אחר שמזיז אותנו, זה לא שני דברים שונים. בתוכן, כאילו הכוח האחר הוא נמצא בנו, משהו שהוא פשוט לא הגיוני לחלוטין, שפתאום אמרנו, תעשו סרטים, תכתבו ספרים, תעשו את הקטע המוזר שלכם, וזה בסדר, אתם לא צריכים הצדקה. כאילו, אני אחראי על הצדקה שלכם.
אבל אני חושב שזה באמת פשוט לא עובד.
אבל אתה עושה את זה, לא?
אני לא כותב סתם, תמיד יש לי דדליין או נושא, וגם כמנחה, בדיוק גם אני ויוני הנחנו סדנת יצירתיות לפני כשבועיים. תמיד עדיף ישר להוריד להם משהו לדף, שהם לא יחשבו, אתה לא יכול להגיד לאנשים, טוב, עכשיו נעשה תרגיל שבו תכתבו את הסיפור שאתם הכי רוצים לכתוב, בהצלחה. לא, אמרתי לך, אני תמיד הופך את זה לנורא נורא קונקרטי, יאללה, תבחרו חיה, תיתנו לה שם, עכשיו תכתבו איך היא קמה בבוקר. אופ, כולם כותבים. ותמיד גם מתוך זה שאני קפיתי עליהם חיה, וכן, כמובן, התת מודע שלהם בחר איזה חיה. אבל, ואני אמרתי להם לכתוב אותה בבוקר, תמיד יצא סיפורים שהם בסוף יהיו נורא מרוצים, ובסוף יהיו הסיפורים הכי אישיים שלהם, שיגעו בנקודות הכי עמוקות. אבל אם אני אגיד להם, תכתבו סיפור אישי עמוק, זה לא יעבוד, זה גם הרי הבדיחה שהייתה בסדנה, שאמרתי להם שאני לא מרשה להם לעבור תהליכים תרפואטיים, כי הם תמיד עוברים אותם, עד שזה מזעזע כמה זה קרה בסדנה הזאת. אבל כאנשים ברגע כן, דווקא,
מאוד, מאוד מרגש.
אני חושב שהמגבלות, והפשוט שיהיה משהו על הדף.
אבל אתה בעצמך אומר את זה. זאת אומרת שתמיד יש קונטקסט, אז למה צריך שהוא יהיה מאולץ? למה בני אדם, אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, אבל זה גם הכל קשור. למה בני אדם צריכים קונפליקט בשביל להזיז את הישבן שלהם וכדי לעשות טוב? למה צריך אימות? למה צריך...
אני לא חושב שזה חייב להיות קונפליקט, אבל זה כן הנושא שדיברנו עליו. גם פה לפני שהתחלנו להקליט וגם בסדנה אותי, על הקונקרטי, אינדיבידואלי, ועוד מילה, ספציפי, ואיך דווקא משם אתה באמת מגיע לאוניברסלי והכללי והיצירה. אז כן, אז בשביל לדבר על עצמך, אולי כדאי שתבחר איזושהי חיה או מעשייה, או יש לנו כל מיני תרגילים שאנחנו משתמשים בהם. וגם דיברנו לפני רגע, נגיד, שאתה יודע, שיש שמחה בעולם, ונגיד, כמתרגל, אני יכול פשוט להתחבר למקום בגוף שחש שמחה, או חופש, או זה, אבל... כי אתה לא חייב להיות שמח ממשהו, אבל בעיקרון הרבה יותר קל לפגוש את זה ככה. כלומר, אנחנו ממלאים בתוכן או באפשרויות.
כן, אבל רק צריך להגיד שאיתך אני מרגיש באמת אחרת. נגיד, אני מרגיש שכשאנחנו יושבים ליצור, אנחנו לא צריכים את התירוץ. יש דברים שכל כך בוערים בנו, ובעיקר הם כמו כדור שלג, זאת אומרת, מספיק לתת להם דחיפה באמת קטנה, כדי ש... אבל זה גם קצת התסביך שלי, כאילו למה אני... כאילו אני מחפש את הקבצים הראשונים שעבדנו עליהם, על כל מיני פרויקטים, פתאום אני רואה מספרים כמו 2014, וכזה מתחילה זהה קרה, ואני אומר, 2014, זה 10 שנים, למה זה לא קרה עדיין? אבל זה עדיין מעסיק אותי 10 שנים אחרי, ואני ממש רוצה לעשות את זה, כי כמעט כמו שרציתי לפני 10 שנים. אז או שזה ממש טוב, או שאני פשוט אדם דפוק.
אז לגבי העניין הזה, אני חושב שאנשים רבים לגמרי על הצבע הירוק של התפוח. אני די בטוח שבסטודיו אתם לפעמים רבים על זה.
לא הייתי ארט דירקטור בחיי. אפילו לא הייתי במצב של במאי, כאילו, שלא במסגרת עצמאית הרבה שנים. וכשהגעתי לסטודיו, לקח לי המון זמן להבין שמותר לי להביע דעה, ולא רק זה, וואי, אני לא יודע אם זה יכול להיכנס לפודקאסט, אבל כאילו שהדעה שלי כאילו היא נחשבת. אוקיי? זאת אומרת, כאילו, אם אני אומר משהו, אז יש כאילו, אני בטח מחכה את זה, יש כאילו את נדב, שהוא הבוס, ושהוא גם בא מרקע של בימוי ואנימציה והכל, כמוני. אבל, ואז פתאום זה שחרר בי משהו של כאילו, אני יכול להגיד משהו, זה יכול להיות דעתי, זה יכול להיות גם מנומק, ובמקום מסוים לפעמים זה גם מחייב. זאת אומרת, שאם אמרתי, אז בסדר, אז צריך לתקן. וזה עדיין הרגשה קצת מוזרה. ואני למדתי משהו מהגור שיף שלימד אותי בבצלל. הוא פעם קיבל ביקורת שהוא מאוד אהב, ואז הוא אמר, אני אגיד לכם את האמת, מבקרים הם כמוני וכמוכם, הטובים שבהם מנמקים. ונורא אהבתי את זה. מותר לאנשים להיות עם דעות, מותר לאנשים להיות עם נטיות לב ועם טעם, אבל לנמק. ואז גם אני, זה רפלקסיבי, כי ברגע שאני אומר משהו, ואני יודע להסביר לעצמי, גם אם לא בצורה נורא מדויקת, גם כשמדובר על צבע של תפוח. למה? אז אומר, לפחות אני ענייני. זה גם משהו.
כן. נכון, גם זה חלק מהתהליך בעיניי שהוא מעניין כשאני עובד עם שותפים, ולכן אני גם חייב שותפים, כי אני לא אנמק לעצמי, והרבה פעמים אני לא אבין למה אני עושה דברים. ולפעמים זה בסדר, אבל לפעמים אני רוצה לעבור לשלב הבא ולקדם את זה, אז אני גם צריך להבין למה עשיתי משהו. ואז אני צריך שמישהו יבוא וישאל אותי, אבל רגע, למה זה ככה ולא אחרת? ואז אני בכלל אשים לב שעשיתי משהו, כי אני עובד בצורה מאוד לא מודעת רוב הזמן.
אבל זה מאוד יפה, כי אז באמת אתה מנהל דיאלוג עם הבחירות שלך, האומנותיות.
כן, אבל אני לא... עד שמישהו לא יציב מולי איזשהו דיאלוג בהקשר הזה, אם זה אתה או שאני או מישהו שאני עובד איתו, או נגיד הבימה, אם אני כותב משהו ואז הבימה נכנס ומתחיל לשאול שאלות, נגיד עכשיו בפרויקטים. אז אני די תקוע עם עצמי, ואז אני גם לא יכול להתקדם רחוק מדי. אבל לפעמים, כאילו לפעמים זה גם מספיק לי, אבל כי לפעמים הבחירות שלי פשוט נכונות. במיוחד אם אף אחד לא שואל אותי, אז כנראה שכל הבחירות שלי נכונות.
מעניין, אז בעצם אתה אומר שהסיבה שמהירים יותר צריכים את זה, כי הם יותר אינדיבידואלים, בדרך כלל הם הרבה יותר עובדים לבד. ואז כאילו, אנימטור לא יכול כמעט לעבוד לבד, הוא כמעט תמיד יפגוש מישהו שהוא יצטרך להסביר לו למה הוא קיבל החלטות מסוימות. זה כאילו יותר built in, נראה לי, בתהליך. משהו, אולי...
יכול להיות, באמת מהערים גם... האמת שמאוד קשה לי גם הרבה פעמים להיכנס למהערים. יש הבדל גם אצלי, כי כשאני תסריטאי זה תמיד, אני עובד מול מפיק, בימאי, הרבה פעמים אני כותב גם עם עוד אנשים, אם זה פרויקט גדול. כסופר אני כותב לבד, גם באמת שם נגיד, הרבה פעמים בחירות שלי הן לא באות למסע ומתן, נגיד, כמה ספרים שכתבתי, מצד שני, אולי בגלל זה הם גם לא יצאו לאור, כי כתבתי אותם לבד, ואף אחד אף פעם לא חשב עליהם. פשוט כתבתי אותם כי התחשק לי. או כי הזמינו ממני טור בשבוע נוטיות. אבל רציתי לדבר על העניין הזה של העמדות בבחירות. אני לא זוכר אם אמרתי את זה פה, או אמרתי את זה לך אי פעם. כי מתישהו, שמעתי מישהו אומר את זה, את טים מאודלין, שהוא פילוסוף, פילוסוף של הפיזיקה בעיקר, אבל הוא דיבר על חופש בחירה. ואז היה לו נקודה שהיא כאילו נורא obvious, אבל אף פעם לא חשבתי עליה. שהמקום שנגיד שאנחנו נמצאים בדילמה מול עצמנו, חופ... כאילו איפה שכאילו מתבטא חופש הבחירה שלנו, זה המקומות הנורא קטנים דווקא. כלומר, אם אני עכשיו מציע לך סודה עם לימון או סודה בלי לימון, אז אולי תחשוב, לימון זה חמוץ, אבל בא לי קצת חמוץ, לא בא לי חמוץ. אבל אם נגיד אני אציע לך כוס מהמים מהאסלה, או כוס מים מהברז, אתה כנראה לא תהיה בדילמה, נכון? אתה לא תצטרך לשקול פה מה בא לך.
לא יודע, האמת היא שאף פעם לא הצעת לי.
בואו נמשיך, יוני. הבנת את הנקודה, נכון?
אתה יודע שהרגע זה היה מונולוג מתוך ספר הג'ונגל. יש קטע שבגירה אומר לבלו, הוא מנסה להסביר לו למה מוגלי חייב להיות עם בני אדם. הוא אומר, you wouldn't marry a panther, would you? לא היית מתחתן עם פנטרה. ואז כזה בלו חושב, אומר, האמת אף פנטרה מעולם לא הציע לי.
הוא אומר פנטרה או שהוא אומר פנטר? כי אתה יודע הרי מה הסאבטקסט של ספר הג'ונגל.
מה הסאבטקסט? אה.
על זוג האבאים.
נכון.
שצריכים להיפרד מהילד הסטרייט שלהם.
לא, האמת שהוא אומר את זה באנגלית. הוא אומר, no panther ever asked me.
נו, זה ברור. שמע, זה באמת בשביל סרט מ-67, זה הדבר הכי פרוגרסיבי ומקסים בעולם. אבל, לא, ניכנס לזה נראה לי רגע. איך אני אוהב את ספר הג'ונגל. ובאמת, הנה... האמת היא שזה הרי גם דיון שלי בחש, איך להכניס מסרים פרוגרסיביים בצורה טובה, כמו בלוקה, כמו בספר הג'ונגל.
דרך אגב, אני עכשיו, הייתה איזו כתבה מעצבנת בוואלה, על סרטי דיסני האהובים ביותר, ואז מה היה כתוב על ספר הג'ונגל, שנכנס עם הנות במקום עשירי? מוזר שזה לא הפריע לאנשים לבחור בו, למרות שהוא אשם בגזענות, ואני אומר, אוקיי, על מה מדובר? כי מי שעושה את הקול של המלך לואי, הוא שחור. ואז כתוב שם, לואי פירמה, או פירמה. ואני מחפש אותו, והוא איטלקי, הוא סיציליאני. ואז הוא אומר, כאילו, לא מספיק לכם שאתם עסוקים בכל מיני תיאוריות פרוגרסיביות של גזענות? עכשיו אתם גם ממציאים אנשים שחורים כדי שתוכלו לקנסל סרט מ-67 בתואנות שהם לא... למרות שיאל גמליאל אמר לי יפה, ואני מסכים איתו שגם אם הוא לא שחור, יש משהו קצת שחור בג'אזיות של המלך לואי.
אבל להפך, היית כבר צריך להגיד, איך לא ליקו שחור? לתפקיד של המלך לואי.
אה, יפה, אתה אומר, תמיד אפשר למצוא את הגזענות.
כן, לא, כי הוא דמות שחורה, אז אתה יודע, זה בלק פייסינג לא ללהק אותו שחור. לא משנה, בקיצר, מלך ספר הג'ונגל זה הרי מדהים בהקשר הזה, כאילו, אני באמת חושב שהוא עשה, יכול להיות שכל האבאים החמודים, ההומואים שימצאו להם, או פנדקו עכשיו ילדים, או כל המשפחות האלה, זה הכל בגלל הסרט הזה, כי זה פשוט מייצר כזאת אידיאליה לאיך לגדול עם שני אבות.
כן, ואז הם עצובים בגלל שהוא פגש בחורה.
לא, הרי זה בדיוק, הרי הסצנה האחרונה זה גוזלים של עוזבים תקן, שאבא אחד צריך לשכנע את האבא השני לשחרר, ועוד הם צריכים לשחרר אותו בשביל בת.
כן, נורא. She did that on purpose.
באמת נכון, איזה סרט מקסים. נסחת את דעתי כרגלך. אז העניין הוא שהרבה פעמים המקום שאנשים בינם לבין עצמם הכי נתקעים במחשבות, זה דווקא מקומות, אפשר להגיד שהם כמעט טריוויאליים, שהפער הוא מאוד קטן. כלומר, אתה יודע, אם אתה חושב לאיזה סרט ללכת, לא, כי המון דברים, כאילו, כשאנשים דווקא חושבים הרבה, רוב הסיכויים שהם חושבים הרבה, כי התשובה לא ממש משנה. כי אם התשובה הייתה מאוד משנה, הם כבר היו מגיעים אליה מראש בלי לחשוב על זה בכלל.
מעניין.
וזה כאילו הייתה הנקודה של טים אודלין, שכאילו חופש הבחירה שלנו מתבטא כל הזמן, לא כאילו בהחלטות, כאילו האם... לא יודע, לחיות בישראל, או בדברים האלה שאולי גם... לפעמים אני מסכים בהם, אלא בהמון דברים קטנים, ובדברים הגדולים, אנחנו פשוט מחליטים כל כך מהר, כי הבחירה, כי אין בחירה בעצם, כי הפער בין הרצונות שלנו מאוד גדול. ולמה העליתי את זה? כי אני גם לוקח את זה למקום הזה שאנשים מתווכחים ובלה, בלה, 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 כל הקשקוש בלבוש הזה. וזה נראה לי כבר אמרתי, לא יודע אם בפודקאסט, אבל בטוח לך, שהמקום שאנשים הכי רבים, זה המקום דווקא שמאוד קרובים אחד לשני. כאילו, דיברנו על זה, לדעתי, גם שאין ריבים כמו ריבים בין אחים. והתיאוריה שלך שכל ספר בראשית זה על התגלגלות של...
התיאוריה שלי זה...
שאלת פה בפודקאסט.
לא, נכון, כי זה מאוד נוכח שם.
שכל ספר בראשית זה כאילו התגלגלות של ריב בין אחים, שמתחיל ברצח אחים ומסתיים באחים שמשלימים בסוף. אני לא רוצה שנפתח את זה עוד פעם. אם אתה רוצה, תפנה לפרק שבו דיברנו על זה.
אני לא זוכר איפה, שם.
שם. אבל הריב, נגיד אין דבר שיהודים יותר שונאים ממינות, או נגיד, כשאתה רואה שהתלמוד הוא נורא במלחמה עם הנוצרים, למה? כי הנוצרים זה קאט, אז זה קאט יהודית, הם מאוד דומים לנו, רק שיש להם איזה ישו. כאילו, לא מפריע להם הבודיסטים, או ההינדואיסטים עם ה...
הבודיסטים לא יכולים להפריע
לאף אחד. כי אתה לא יכול להתבלבל בין יהודי למישהו שעכשיו סוגד לשיבה. אבל אם בא איזה יהודי ומתחיל להגיד לך שישו היה הבן של אלוהים, אז יש לך על מה לריב איתו, כי זה איפשהו יכול... אז, היום זה כבר לא כזה קרוב, אבל אז
כן.
זה היה קרוב. או גם המון דברים, נגיד, אתה יודע, שאתה מסתכל למה דווקא הקיבוצניקים הכי שונאים את המתנחלים, ולהפך.
כי הם רואים את עצמם כממשיכיהם, ולכן זה מזעזע.
מעניין למה.
כן, היה עכשיו דיון אפילו לגבי עזה, שפתאום... אנשי שמאל אמרו, אם הם לא מחזירים את החטופים, אנחנו ניקח שטחים מעזה ונספח אותם לקיבוצים. ואז כאילו כל נאמנים אמרו, רגע, זה לא מה שלפני שתי שניות נורא כעסתם, אני מתחיל שהציעו בדיוק את אותו דבר.
אני לא יודע מה אמר את זה, אבל אנחנו גם נזהרים מפוליטיקה.
נכון, אבל מה ש... כאילו, המקום שבו אני קצת מרגיש שהסיבה שאנחנו בוחרים לריב ולהתווכח דווקא על דברים קטנים, זה בין השאר כי נראה לנו שבדברים מאוד גדולים, כאילו אין מה להשקיע בהם מחשבה. כאילו בסופו של דבר, התהליכים כאילו יקרו מעצמם, הם מעבר לשליטתנו. אני לא אומר את זה כדבר טוב. אני אומר את זה כחלק מהחוויה שלנו היום, של כאילו, אם לא נמצא איזה ריב שטותי, אנחנו נצטרך להתמודד עם ה... עם ה... איך קוראים לזה? עם חוסר התוחלת של הקיום. זאת אומרת, זה שאת מרגיש כאילו, שדברים באמת לא זזים, שההחלטות הגדולות בסופו של דבר, הם או גחמות, או שהאבולוציה עושה את שלה, והזמן עושה את שלו. חוסר ההשפעה שיש לך על תהליכים גדולים. כאילו, למשל, אחד הדברים שמדהימים אותי בארצות הברית, זה שעם כל המריבות שם, וזה שהם רק שתי מפלגות, כמעט תמיד אתה לא יודע מי הבן אדם שיבחר, וזה לא משנה אם יש לך מצד אחד קשיש סנילי, ומצד שני יש לך פרובוקטור אלים, עם שיער זרחני, ועדיין אתה לא יודע מי יבחר. ואתה אומר, איך זה יכול להיות שתמיד בסוף זה נופל על קסקס?
א', זה תופעה חדשה דווקא. כאילו פעם בחירות בארצות הברית היו תמיד מנוצחות בלנדסלייד. אבל אני חושב שזה כאילו, טוב, כל מה שקרה לתקשורת ולפוליטיקה ב-20 שנה האחרונות, שזה נהיה יותר ויותר פשוט שטחי וקיצ'י וסוג של ריאליטי, ובאמת פשוט דבילי גם, כן? אבל גם, זה גם שאלה מעניינת. אולי עמוקה מדי, אבל נורא קשורה לנושא הזה של תקשורת שדיברת. בדיוק הראו לנו, היה לנו דיון בבית ספר בישיבת צוות, על זה שקושרים את השבעה באוקטובר לשואה. והראו לנו אימג'ים כאלה, אתה יודע, כל מיני, שקושרים כאילו אימג'ים, אתה יודע, כאילו זקן מהשואה מצד אחד של הגדר, וילד כאילו...
קרקטורות שעשו אותם בבינה מלאכותית, כן.
כן, זוועות. השער של הקיבוץ, כשער של אושוויץ. זוועות. וזה בעיקר זוועות לא רק כי ההקשר ביניי הוא גרוע, והוא גם כמובן תעמולה פוליטית שנועדה להסתיר את האחריות של הממשלה למחדל. שוב, מעבר לתוכן, שאני לא מסכים איתו ואני חושב שהוא משרת כל מיני אינטרסים פוליטיים, הצורה, הקיצ'יות,
כן, שבינה מלאכותית מתלבשת על זה פרפקט.
כן, בינה מלאכותית היא מומחית בקיץ'.
כן.
אז יש... טוב, אני סתם, זה הסחת דעת.
למרות שעשיתי עכשיו כמה דימויים בבינה מלאכותית בשביל הסרט שאנחנו עובדים עליו, שזה כאילו סצנה מאוד מאוד קיץ'ית של זוג שיושב ומסתכל על הזריחה. ומה להגיד לך? התרגשתי.
טוב, אני חושב שתצטרך לערוך את זה החוצה, אבל אולי זה יתחבר, כי אני בכלל רוצה להקריא צ'אפק, אבל היה פה על השולחן גם את בית מטבחיים 5 של גונגוט, שאתמול הקראתי את הפרק הראשון פה, וזה זה פשוט יצירת מופת שכל בן אדם בישראל ראוי שיקרא אותה, לפחות פעם אחת. אז הוא מספר, הפרק הראשון זה בעצם ביוגרפיה, הוא מספר איך הוא הגיע לכתוב את הספר, וכמה זמן זה לקח לו, וכמה זה מיותר לכתוב ספר אנטי מלחמתי. וככה מסתיים הפרק הראשון. דפדפתי בתנך שבחדרי במוטל בחיפוש אחר סיפורים על חורבן גדול. השמש יצאה על הארץ ולוט בת סוערה, קראתי. ואדוני המטיר על סדום ועל המורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האלה ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. ככה זה. היו אלה אנשים מתואבים בשתי הערים הללו, כידוע לכל. לעולם היה טוב יותר בלעדיהם. ואשת לא צופתה, כמובן, לא להביט לאחור, אלא מקום שבו חיו כל האנשים האלה. המקום שבו עמדו בתיהם. אבל היא אכן הביטה לאחור, ואני אוהב אותה בשל כך. מפני שזה כל כך אנושי. ועל כן, נהפכה לנציב מלח. ככה זה. אנשים אינם אמורים להביט לאחור. אני בהחלט איני מתכוון לעשות זאת עוד. גמרתי אתה את ספר המלחמה שלי. הספר הבא שאכתוב יהיה מלא עליצות. הספר הזה הוא כישלון, והיה אמור להיות כישלון, מפני שנכתב בידי נציב מלח. הוא מתחיל כך, שימעו, בילי פילגרם נותק מן הזמן. הוא נגמר כך, צוויץ צוויץ? הוא באמת מתחיל כך ונגמר כך.
הספר מתחיל ונגמר?
הספר מתחיל בשימעו, בילי פילגרם נותק מן הזמן, והוא מסתיים ב...
צוויץ צוויץ.
ציפורים פטפטו. ציפור אחת אמרה לבילי פילגרים, ציצוויץ? זה עם סימן שאלה, אני חושב שאני מצליח לבטא את הסימן שאלה, לא? יפה. ציצוויץ?
יפה, ואתה שם לב שהכל מתחבר, כי אנחנו מדברים על טוויטר.
ואתה בז לי בזה שאני מתעסק בשפת הציפורים. נכון. כי אתה אומר, מה יש לציפורים להגיד?
כן.
אבל עכשיו ציטטות שכן קשורות לנושא שאנחנו מדברים עליו, בסדר? זה גם הולך להיות ארוך, אני מקווה שיש לך...
אני יכול רק שאלה לפני זה?
כן, ודאי.
אני לא קראתי את הספר, אבל... אני, כאילו, יש... סתם, בצורה מאוד שטחית, שתי גישות להתמודדות עם כאוס כמו שמלחמה, מבחינה ספרותית או רוחנית. ואחת מהן היא כאילו חוסר התוחלת. זאת אומרת שזה כבר הפך להיות כאילו כמעט קלישאה של... בעיקר בביקורות על סרטי מלחמה. הסרט מיטיב לתאר את חוסר התוחלת או את... זאת אומרת, וזה מרגיש לי קצת אמירה אירונית, כאילו, של כאילו, אם באת להגיד לי שאין מה להגיד, כי מלחמה זה תמיד... אז כאילו, והדבר השני זה באמת מישהו שמסוגל באמת להוציא אמירות. אני חושב שוב, אולי שמעתי לא נכון, אולי... אבל העניין הזה של להביט לאחור ולהפוך לנציב מלח, זה באמת פעולה דואלית. אתה מצד אחד עושה פעולה שאסור לך לעשות, ומשלם עליה מחיר, מצד שני בלתי נמנעת.
כן, כל כך אנושי.
כן.
האמת שכשדיברת על התפקיד של האנימציה, וכל המלחמה עכשיו, וכמובן הרי אנחנו יודעים בדיעבד שאנימציה היא כלי נהדר ליב, כאילו. כמו שקורט וון גוטווג, זה מה שהוא כותב, הוא בעצם שהוא היה צריך לכתוב, הוא ידע איך שהוא חזר מהשבי מדרזדן, הוא הרי היה שבוע אמריקאי בדרזדן, כשהוא הופצצה על ידי בעלות הברית, הוא מהמעטים ששרדו שם, ואני לא אפרט כרגע. את הכל, כי זה קצת עצוב. אבל, והוא כאילו כותב שאיך שהוא חזר, הוא היה צריך לכתוב על זה, אבל זה לקח לו 27 שנים לכתוב על זה. והוא כותב, הנה סיימתי, ואני לא רוצה לעשות את זה שוב. למרות שאיפשהו זה ילווה אותו. גם יש האמת טקסטים נראים, כאילו המכתב הראשון שהוא כתב כשהוא יצא מהשבי, זה להורים שלו, וזה גם על דרזדן. ושם, ותמיד יש לו מוטיבים חוזרים, נגיד כאן, כל פעם שמישהו מת הוא כותב ככה זה. שם הוא כאילו מספר איך כאילו, הוא כותב להורים שלו, שלא שמעו ממנו המון זמן. ואז הוא כאילו מספר להם, כן, ואז היינו כל החטיבה שלנו, ואז הרגו את כולם, אבל לא אותי. ואז לקחו אותנו בשבי, והסיעו אותנו ברכבות, וברכבת כולם מתו, אבל לא, כאילו, מתו כך וכך, אבל לא אותי. ושוב ושוב, כאילו, יש את המוטיב החוזר הזה במכתב שהוא כותב להורים שלו, אלך כולם מתים, כאילו, הורגים את כולם, אבל לא אותי, או לא אני, בתנות מי.
שזה גם. אגב, זה הופך להיות באמת, סוף, סליחה על הנטייה שלי לאירוניה, אבל זה שהבן אדם הזה הוא סופר, זה מאוד עובד עם זה, כאילו, מי נשאר? זה שיכול לספר את הסיפור.
נשארו גם עוד כמה, אבל כן, אין ספק, וקיצר זה כמובן מאוד רלוונטי. וגם מצחיק שכחלק מהוויכוח בישראלי על הצורך שלנו להשמיד את עזה, אנשים קשרו את זה לדרזדן, ואני מניח שרוב האנשים שדיברו על זה לא טרחו לקרוא את הספר הזה. אבל כמובן שגם עלה לי, וגם כתבתי את זה עוד לפני שהיינו בעסק ביש הזה, כשיצא...
אופנהיימר.
אופנהיימר. אז כתבתי על זה הרי שזה סרט מקסים, חוץ מזה שהוא שוכח את היפנים. ואז הרגשתי שצריך להמליץ, כאילו שמי שרואה אופנהיימר, שזה צריך לראות את קבר הגחליליות. שזה כן. שמי שלא מכיר סרט אנימציה יפני, שבעצם כתב מישהו שבאמת היה בהפצצות האמריקאיות על הערים היפניות, לא פצצות האטום דווקא, אלא כי הרי פצצות האטום היו כזה, הם גמרו את המלחמה, כי זה היה כזה שוק לראות פצצה אחת נופלת ממטוס ומוחקת עיר, אבל מחקו גם ערים לפני, פשוט זה דרש הרבה מאוד נפלם, ושרפו כאילו את כל ערי יפן. והוא באמת צפה בזה כילד, ואז עשה על זה את הסרט המדהים, בעיניי אחד הסרטים הקשים והטובים, כאילו קבר הגחליליות. אתה מכיר בוודאי.
אני מכיר. אני מודה שהוא לא עשה עליי כזה רושם, אני לא יודע למה.
הוא גם מאוד אסתטי. נגיד, לעומת אומנות הקיץ' המזעזעת, שלא עושה כלום, הוא אסתטי בטירוף, והוא גם עצוב, וזה גם סיפור אמיתי.
לא, הוא מאוד עצוב. יש גם את...
אז זה גם תפקיד של אנימציה, אבל זה תפקיד אחר. תפקיד תוך כדי מלחמה. אני מניח שזה בעיקר תעמולה וקיץ'. סתם, זה אם אתה בצד הלא נכון. אני רגע רוצה אבל להקריא את הציטטה של צ'אפק, שבאמת רציתי להקריא לפני שנשאבתי לדבר על וונגוט, כי אני מאוד אוהב את וונגוט. עמדה. יש לו כזה ספר, שהוא, כאילו, זה מבוסס על טור שהיה לו, שהוא פשוט כל פעם מדבר על איזושהי מילה. אז זה טור שמדבר על המילה עמדה, בהקשר של מה שדיברנו. מקובלים מאוד הצירופים לתפוס עמדה או לנקוט עמדה. הוא עדיין לא נקט עמדה בעניין זה. על כל אחד לנקוט עמדה. על פי אמירה אופיינית זו, עמדה היא דבר מה שוכן מחוץ לאדם. שהרי איש אינו אומר, נקטתי דעת, תפסתי תמיכה או התנגדות. להפך, כל מה שפנימי דווקא תופס אותנו. אך בניגוד לכך, אתה נוקט עמדה של הסכמה או של המתנה, של נכונות. אתה תופס עמדה מעמדית או עמדה עוינת. ממש כאילו תפסת מקום, ספסל, משהו שכמעט ואינו קשור בך ולא צמח ממך. בצדק אומרים כי מעמדה סוציאליסטית דבר מסוים הוא כך וכך, ומעמדה שמרנית, אחרת. מאחר ששתי העמדות יכולות להיות זרות לי, אני יכול לעזוב אותן וללכת, למשל, לפארק לטנה או לגני ריגר. כדי להתענג על מראה העולם מנקודות תצפית אחרות לגמרי. אני יכול, אך איני חייב, לתפוס כל עמדה שרצה. אני יכול לצפות על העולם מתוך עמדה ניסית, אך איני חייב להיות בתוך כך אדם ניסה. אפילו בחלום לא יעלה בדעתך לומר שתפסת עמדה עוינת נוכח כלב נושך. או שנקדת העמדה של המתנה לגבי מרק רותח. תגובתך כלפי הכלב או ביחס למרק היא טבעית ויומיומית מכדי שתעניק לה את השם עמדה. אך בעניינים ציבוריים ואנושיים אנו מכירים אך ורק עמדות. במקום להתפקע מהסכמה או להיקרא בהתנגדות, להתייסר בחוסר ודאות או לא לדעת מה הדרך, אנחנו נוקטים עמדות של הסכמה או התנגדות, תופסים עמדה של המתנה או עמדה ניטרלית. אנו עושים זאת ממש בפועל. הדבר החמור ביותר בתפיסת עמדה אינו שאנו אומרים זאת, אלא שאנו עושים זאת באמת. מקסים, לא?
כן, יפה. אבל אני חושב שאנחנו כן מודעים לזה קצת. הרי אנחנו כן מודעים לזה של כשאנחנו אומרים למישהו שהוא בפוזיציה. מה זה פוזיציה? זה עמדה. זאת אומרת, זאת אומרת, זה לא אתה שאומר, אלא זה אתה שאומר בתור מייצג עמדה, בתור...
כן, אבל אני חושב שהכוונה יותר עמקה, שזה הנקודה בסוף, שזה מילא שאנחנו מבינים שאנחנו עכשיו בטוויטר או בפרלמנט שלנו, ואתה, אתה יודע, גם אני הרי לפעמים רב עם אנשים משני הצדדים, לפעמים גם אנשים מתעצבנים על, אתה יודע, שאני רב עם החברים השמאלנים שלי כימני, ועם הימנים כשמאלני, וכאילו... אבל אתה יודע, לפעמים אנחנו מבינים שזה ספורט. אנחנו עכשיו בהפסקת צהריים, יש לנו חצי שעה להעביר, בוא קצת נלהיט את הרוחות, נריב קצת על פוליטיקה, אבל כאמור, אנחנו לא אלה שמחליטים, לא אכפת לנו ואנחנו תופסים עמדה. מה שבאמת גרוע, ואני חושב שלזה מתכוונים שהם מדברים מפוזיציה, שהפוליטיקאים שלנו, כי הם כזה קטסטרופה של אנשים, תת רמה שראוי לשלול מהם את האזרחותם, זה שהם עצמם לא מחוברים למציאות או לשום דבר, אלא רק... נוקטים עמדה. אבל
הביקורת הזאת היא ממש לא רק על פוליטיקאים. אני גם מוצא את זה גם על עצמי. אני מוצא את זה, נגיד, יש לי איזה דעה או רגש לגבי משהו. ואני מנסה להבדיל את עצמי, להגיד, רגע, זה בגלל שאני הופך להיות כאן סנגור או קטגור של משהו שהוא לא קשור אליי, או שיש פה משהו אותנטי, וזה לא נגמר. אפילו ברמה הפשוטה, אם אתה מסתכל בטלפון, וזה מעלה בך מתענים, ואז אתה פתאום מרים את המבט, ואז אתה כאילו שנייה שוהה ברגע הזה, ואתה אומר, רגע, כל מה שרגע בער בי, מה הקיום שלו עכשיו כשאני סתם מסתכל על הנוף, על הקיר, שומע את ציוץ הציפורים? אז לאן זה הלך? לאן זה נעלם? זה היה פיקציה? אולי החיים שלי הם פיקציה וזה המקום האמיתי? ולאף אחד כאילו אין תשובה טובה לגבי זה.
אני דווקא יש תשובה נהדרת. אני באמת חושב שזה פיקציה.
כי אתה באמת מקשיב לכל הציפורים.
נכון, שזה ריקות וזה זול. זה עוד ציטטה שאני מאוד אוהב, זה ציטטה של לואי טרו, דיוויד לואי טרו, ככה אומרים. כאילו יש לו כזה ציטט על זה שככל שבן אדם קורא יותר עיתונים ויש לו יותר ידיעות, ככה הוא פחות שומע מעצמו, וככה פחות מעניין לדבר איתו, כי כל מה שהוא יודע להגיד לך זה את מה שהוא קרא בעיתון, כלומר מה שהוא שמע בחדשות, כלומר להעלות גירה דעות של אנשים אחרים.
כן.
עמית סגל אמר ככה וככה. אתה יודע שאני רואה שעיתונאים מפרסמים מה עיתונאים אחרים פרסמו, כאילו העלאת גירה היא נהייתה אינסופית.
לגמרי. וכן, אני לפעמים בטוויטר, אני מסמן לעצמי כל מיני טוויטים שהם כאילו טיעונים טובים, אם מישהו ירצה פעם להגיד לי, ואני בכוונה לא נכנס לשם אף פעם, כי אני מזהה את זה כחולשה. אם אני אומר, אם אני מכין לעצמי איזה סוג של נשק רעיוני, תיאורטי, כדי שאני אוכל להגיד את דעתי הפשוטה, הישירה, כבן אדם שמדבר עם בן אדם, אז אני כאילו שומר את זה בכוונה, כדי לא לגעת בזה לעולם. גם בגלל זה כל פעם שמישהו אומר לי, לך תקרא את זה, אני כבר אומר, אוקיי, אני, אתה לא תשלח אותי לקרוא. אלא אם כן, באמת, לפעמים יש משהו שהוא אמיתי. אוקיי, נכון, קורט ון גוט, אני צריך ללכת לקרוא. אבל בגדול, אם אתה לא מסוגל, כבן אדם, לייצג את העמדות שלך, אל תשלח אותי לקרוא מה תומר פרסיקו אמר. דבר, דבר כמו שאתה, תעמוד מאחורי מה שאתה מרגיש, מאחורי מה שאתה זוכר גם.
אני רוצה להגיד את הצד השני, שדווקא זה בין האנשים ששולחים, אם זה בכנות ולא סתם כהתחמקות מדיון, אבל כאילו בן אדם שאומר, טוב, תשמע, תקרא אותו, או כאילו, אני לא הולך להתווכח איתך. זה יכול להיות דווקא בזה אמירה יפה, שאני לא רוצה עכשיו לתפוס עמדה, ויש אנשים שהם תופסי עמדה מקצועיים, אז לך תקרא מה הם כותבים על זה ותעזוב אותי לנפשי. כלומר, אני
רק... אתה מניח שיש אנשים מקצועיים.
יש אנשים שזה פרנסתם, ולמרבה הצער, גם אני חושב שהם שוכחים שזה רק פרנסה, והופכים את זה לזהות.
כן.
שוב, כל אותם עיתונאים ודמגוגים למיניהם. אבל כן, אני יכול להגיד, כמקשיב לציפורים, מחוץ לחלון פה, יש לי צופית שאספה סביונים, את השערות של הסביונים, היא אספה אותם בשביל לרפא את הקן, זה יותר אמיתי בעיניי מכל הפוליטיקה הישראלית ביחד.
אני מסכים, אבל אתה לא
סכן. וסבכי, שחור כיפה, אכיל את פרחוניו פה לא רחוק, ראיתי את זה גם איזה יום.
זה לא מעניין אותך כאילו לשמוע מה דעתם?
של הצופית והסבכי?
כן. אוי, זה נורא, האמת שזה, טוב, אז כן הכל מתחבר. אתה זוכר את הסצנה הזאת בהלהקה, אילו ציפורים. הרי יש, כאילו, כל העניין שם זה שהם, כאילו, המתח הזה שבין להיות מוזיקאי ולהקה צבאית, בזמן שיש מלחמות אמיתיות, והאילו ציפורים זה כאילו, זה קצת מה שהלהקה מנסה לעשות, של כאילו, אם ציפורים היו יכולות לדבר, אם היינו מבינים מה ציפורים אומרות, הם היו מספרות לנו סיפורים נפלאים על ארצות, מעבר לים, ואיך זה לעוף.
אלף זה
אבל
נכון.
אבל הציפורים נאמנות לשתיקתן. והסודות איתן.
זה יפה. אפילו שכאמור, אם אתה תורח להסתכל. גם כשהתחילה המלחמה, נגיד, וזה באמת היה גם תקופה מאוד מתסכלת שלי, הייתי יוצא פה והייתי רואה את הנדידה של הסכנאים. ואז אתה יודע, כאילו, אנחנו כאילו באיזושהי קטסטרופה, שכמו שאתה גם ציינת, לא מרגישים פה באזורנו, שזה פרדוקס על פרדוקס, כל השגרת מלחמה, הדברים הזויים למינים שקורים, דווקא כי אתה לא מרגיש שזה. ולפעמים גם כן ולא, הייתי בצפון בחופש עכשיו, ואז היינו בטוחים, הלכנו לנחל כסיב לטבול, והיינו בטוחים שיש שם רק, כי אמרו לנו ששומעים שם את הפיצוצים. ועכשיו, מה היה גרוע? שגם באמת שומעים שם את הפיצוצים, בעיקר שלנו עליהם, אבל לא חשוב, אתה מרגיש שם את המלחמה, מצד שני אתה בנחל הכי מקסים בעולם, אבל כן יש שם עדיין מלא ישראלים, כלומר, אתה גם סובל מהמלחמה, אבל גם סובל מהישראליות.
אי אפשר אפילו ליהנות ממלחמה במדינה.
כן, אי אפשר לבוא לנחל ושהוא יהיה רק. יש פיצוצים ויש אנשים, אבל מה שהיה הכי גרוע זה שהיה שם זבובים נושכים. שזה בעיניי שיקוץ.
מה? יש דבר כזה?
יש זבובים נושכים.
מה זה? זה כאילו, זה מוטנטים?
לא, זה סוג אחר של זבובים, לדעתי. זה באמת נורא, הם נשכו גם אותי ממש חזק. בכל מקרה, שזה גם מראה משהו על המוח האנושי, נכון? יש מלחמה, יש זה, צביבות זה, ואז בסוף נושך אותך זבוב. ושוב, הקרוב והרחוק ולא יודע.
אז למה עשו סרט ג'וז?
כל הסאבטקסט.
זה נשמע הרבה יותר מפחיד.
יש את הסרט הזה, יש סרט בוליווד על בן אדם שחוזר כזבוב
כדי למקום נכון. באויבר. זה לא הוא שעשה את הררה?
כן.
כן.
הוא גאון. רגע. אז א', כן, אני חושב שדווקא החיבור לטבע ולמציאות ולציפורים ולעולמין הפנימי, כן, מזכיר לנו ש... אתה יודע, שיש עכשיו מלחמה, וזה נורא, והיינו רוצים אולי... כי יודע, אני נגיד לא מצביא גדול, אז לא... נגיד, לי מאוד מפריע שאני אפילו לא יכול לשנות את הפוליטיקה הישראלית. כי אני חושב שחלק גדול מהתבוסה שלנו קשור לאנשים שעומדים בהנהגה. גם משגע אותי, נגיד, שאנחנו לא מסוגלים לדבר על זה שאנחנו מפסידים. שזה היה גם בתקשורת שלנו, כי כולם כל כך מגויסים לספר לנו שאנחנו מנצחים, שהטילים האיראנים לא פגעו. אז מה אם הם פגעו?
לא בתקשורת שאני קורא.
הטילים לא פגעו, כל התקשורת.
ממש.
אני לא חושב שיש כמעט מישהו שהוא לא עובד בשביל דובר צהל. אבל לא משנה. יכול להיות שגם זה בסדר, יכול להיות שצריכים להגיד לציבור שאנחנו מנצחים.
אני מרגיש ממש להפך, אני מרגיש כאילו שהשיח הוא מאוד...
אני חושב...
אוסף של, אוסף של, של, של הפסדים.
לא יודע. הסיפור נגיד עם הטילים האיראנים, ממש דוגמה, איך אנחנו תופכים לעצמנו על החזה.
ממש לא.
99% מהטילים נעצרו, ואז אתה מסתכל על הנתונים, ווואלה, לא, לא, לא נכון.
לא, וגם אין בזה שום דבר מנחם.
למה? זה ממש עזר לתעשיית הנשק הישראלית, כי עכשיו אנחנו מוכרים על כיפת ברזל.
כן, לא, זה גם היה נחמד לקום בבוקר, in one piece, אבל מעבר לזה, זה כאילו זה ממש לא היה בזה שום דבר מעודד. אתה יודע, זה כמו ללכת ברחוב עטוף עם שריון, כשמסביבך מנסים לדקור אותך, ואתה אומר, וואו, איזה כיף, אני יכול ללכת ברחוב בלי שאני נדקר. בטח, כי אני סוחב שריון.
אבל גם זה מוכרים לנו, נכון? אני באמת ממש מרגיש שכבר המלחמה אותי לגמרי עברה, כאילו שסוחרי הנשק הישראלים לגמרי עברו לנהל את המלחמה הזאת, כדי למכור מקסימום מערכות נשק שהיא תסתיים.
האמת שממך... לפחות נוכל לממן איכשהו את אותה מערכת.
אני חושב שזה יותר ילך לכיס שלהם, אבל בסדר. אבל כן, זה נגיד נהיה מטורף. אבל זה גם תמיד היה ככה. תמיד השירים מתעשרים כשאני מתים. אבל רגע, למה אנחנו מדברים על דברים מדחים?
אתה אומר שמישהו מפתח נשק בישראל הוא עשיר?
אני טוען שישראל יש לנו הרבה סוחרי נשק מאוד עשירים, שמרוויחים יפה מהמלחמה הזאת, וגם תעשיית הנשק, גם כשהיא מולמת ומגויסת, היא חושבת במונחים של מה יהיה טוב, אתה יודע, כל בן אדם כמעט מזדהה עם המערכת שהוא נמצא בה. אז אם אתה נמצא, אם אתה סוחר נשק, אם אתה מפתח נשק, אתה מתחיל לחשוב במונחים כאלה, אז אתה אומר, וואו, איזה מגניבה התקיפה האיראנית, איזה הזדמנות להוכיח על רטוב שהנשקים שלנו עובדים. ולפעמים אתה מרגיש שמה לעשות, שבישראל חושבים ככה, יש גם סרט יהודי די טוב, שכמובן בגלל שהוא טוב הפוליטיקאים יצאו נגדו, שנקרא המעבדה, שמדבר על איך מכניסים המון המון נשקים כניסוי בישראל. כאילו חלק מההתפרנסות שלנו מה... סכסוך המתמשך, היא גם כזה שתעשיית הנשק הישראלית מרוויחה מלא כסף. ויש אנשים שמבחינתם הסכסוך הוא פרנסה.
ולהיות הסרטאי זה גם סוג של פוזיציה, זאת אומרת, זה סוג של פוזיציה, אתה כאילו מזדהה עם המקצוע שלך כל כך, אני... שזה הופך להיות הנקודת מבט שלך, ואולי גם אנחנו חוטאים בזה.
יכול להיות, אני קצת לא מזדהה עם כלום, כלומר, אני נכנס לכיתה, אני מורה, אני יוצא מכיתה, אני לא מורה, אני מזדהה עם הציפורים במקרה טוב.
מה, אני טועה לפעמים.
אתה אבל באמת אנימטור.
זהו, זה בעיה, אבל למרות שדווקא בגלל שאני אנימטור, נגיד, כל נושא של בינה מלאכותית, הרבה אנשים כאילו נורא מפריע להם שאני מתעסק בזה הרבה, כאילו שאני קורא את הקבר של עצמי. אבל אני חושב שזה דווקא בגלל שאני אנימטור, אז אני אומר כאילו, אתם לא יכולים לקחת את זה ממני. כאילו, אתם לא תקחו, כאילו, לא משנה מה יקרה, יבוא ה-AI הכי מתוחכם, אני אמשיך להיות אנימטור למחרת בבוקר. אני אמשיך לצייר למחרת בבוקר. כאילו, זה דווקא בגלל שזאת הזהות שלי, אני נראה לי פחות מפחד.
כן, אני חושב שלך יש זהות מדי ציבה, אבל אני נגיד לא באמת, אתה יודע, אתה אנימטור בערך משנולדת, כאמור, יש, חפשו ביוטיוב סרטון של יוני בן ה...
12.
מלמד איך לעשות סרטון אנימציה.
דן טורן שק.
כתבתי את הסיפור הראשון שלי בגיל 24-25, אני לא מזדהה עם זה, אני לא מזדהה עם כלום כמעט. אני אקריא עוד שפק אחד.
לא, בבקשה, לא.
זה קצר יותר, כי זה לא כל הטקסט. כי אין לי את כל הטקסט.
כן, אני אוהב שאתה מדבר.
מוסר הקלישה. מאשימים את הקלישה שהיא הורסת את השפה ואת הסגנון. זה בהקשר של הקיט שדיברנו וגם העמדות האלה. מאשימים את הקלישה שהיא הורסת את השפה ואת הסגנון. זה אמנם נכון, אך כוח הערס שלה עוד עמוק הרבה יותר. הקלישה מקעקעת את ההבדל בין אמת ולא אמת. אלמלא הקלישה, לא הייתה דמגוגיה. לא היו שקרים ציבוריים, ואף לא היה כל כך קל לעשות פוליטיקה שראשיתה רטוריקה, ואחריתה רציחת עמים.
מי אמר?
צ'פק. הסופר הצ'כי האהוב עלינו.
מי זה? זה שווייק, נכון?
לא, שווייק זה ירוסלב השק.
השק, פאצ'ק.
הם כן, הם דומים.
יאנק.
אח שלו היה צייר מאוד מוכשר.
כאילו, אני רואה הרבה פעמים אנשים מזועזעים מקלישאות. ואני כמובן מזדהה עם זה חלקית. מצד שני, נתקלתי לא פעם בזה שעם סטודנטים נגיד, שהפחד מקלישאות, יש פה גם משהו מסרס. כי אתה כאילו... אתה כאילו נהיה אובר ביקורתי לכל דבר שמרגש, כי אם הוא מרגש, אז אולי הוא פשטני מדי, אולי הוא קלישאה, אולי הוא ציטוט של ציטוט, ואיפשהו אני רואה את זה כסוג של, נגיד, שבמטריקס יש קטע יפה שהוא כאילו עובר דרך המראה, כאילו כשאתה עומד מול קלישאה, אתה יכול או לברוח, זה גם בסיפור שלו נגמר, או לברוח או לעבור דרכה. לעבור דרך קלישאה זה אומר, אני לעמוד מולה, להגיד, אני לא מפחד ממך. יכול שיש בך אמת, יכול שיש בך שקר, אבל אם אני אהיה עסוק בלזהות אותך, אז אני לעולם לא ידע. והדרך היחידה היא לצעוד דוח, נגיד במאמר שהבאתי לפה, של האתיקה של ממלכת הפיות, אם אני לא יודע את זה שם, הוא כותב ש... שלמעשה אנשים ראו כל הזמן שקיעות יפות. אבל הם אף פעם לא הכירו בזה שזאת שקיעה יפה, עד שמישהו צייר את זה. ואז אני אומר לעצמי, רגע, זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שהוא קצת יותר מורכב. הקלישאה הייתה בגלל שהיה צריך מתישהו להגיד, בואו נשים לב למשהו, ששקיעות יפות, שמערכות יחסים יכולות להיות מאוד מאוד מרגשות. הקלישאה זה כבר האוברדוז, הוא כבר השלב השני. זה לא שאנחנו לא יכולים לחזור לשם, למקום שבו אתה יכול להגיד שמשהו הוא מרגש, או שהוא תמים, או שהוא נפלא, בלי להרגיש ששמעת את זה מיליון פעמים.
אני מסכים איתך. כלומר, אני מרגיש שיש פה שני מובנים של קלישאה פשוט, זה שצ'אפק מתכוון אליו, ומה שאתה אומר, שגם אני נגיד, אני הרבה פעמים, כשאני עורך אנשים, אני אומר, זה ממש קלאסי. ואז אני אומר, אל תיבלו. כשאני אומר קלאסי, אני מתכוון למשהו טוב.
יפה.
זה קלאסי כי זה עובד. כלומר, המון דברים...
כי האנושות, כן, סיפרה את זה אלפי שנים כנראה
מסיבה כלשהי. כי יש פה אמת, ואז כן, ואז אתה, כמו שאתה אומר, אתה עובר דרך זה, אתה נותן לזה נואנס, אתה משתמש בזה כמו שזה. כלומר, אתה יודע, לפעמים זה, אין תסריטאות יותר גרועה לפעמים, כאילו שאתה רוצה להגיד למישהו, אני אוהב אותך, ואז במקום אתה כותב שהדמות אומרת, תוציא את הכלב. לא, הוא יכול להגיד, אני אוהב אותך, הוא לא צריך למצוא דרך מתוחכמת, סתם, תוציא את הכלב דווקא יכול להיות טוב. את יפה כמו פר, לא יודע, אתה רואה, זה מקלישה לקלישה.
אבל יש בזה משהו גם נורא אמיתי, אני רואה את זה עם הילדים לפעמים, שזה התחיל מהילים מקביל, שאין מה לעשות שהמילים האלה עדיין הם מילים חדות. יש קטע בין המקביל בסדרה מלפני 20 שנה, שהיא הולכת, מישהו נתקל בו ברחוב, ואומר לה סורי וממשיך. ואז היא מתחילה לצרוח עליו, אל תגיד מצטער אם אתה לא מתכוון לזה. והמילה מצטער היא כל, סליחה, היא כל כך עוצמתית, שגם אם אתה תגיד את זה 2,000 פעמים, אבל אם תגיד את זה בכוונה גם בפעם ה-2001, זה עוצמתי. ולהגיד, אני אוהב אותך, להגיד את זה בפעם המיליון, זה עדיין עוצמתי. יש בזה משהו שפשוט אין מה לעשות, זה תמיד כל כך פרש, שלא פלא, הנה, הילדים שלי, כשהם אומרים לי, I love you, אני אומר להם, אין I love you בבית הזה. אם אתה או את מרגישים אהבה, פה אומרים, אני אוהב, אני אוהבת. אין I love you.
אני מסכים איתך גם, זה מעניין בכלל. בעברית הרי, כשאנשים רוצים להגיד אני מצטער בלי להתכוון, הם אומרים סורי.
נכון.
יש לנו בכלל המון פעמים שאנחנו, איך אנחנו בורחים מהשפה.
אז מה שאני אומר שכשאתה משתמש בקלישאה, אבל אתה אומר את זה באמת, לא רק שזה כבר לא קלישאה, אלא זה, אתה מרגיש את זה בעצמות שלך, שזה לא קלישאה.
אז אני חושב שזה בהקשר גם, שוב, אני לא יודע מה נמחק ממעלה, אבל בהקשר של הקלישאות, הקיץ' הזה של ה... קריקטוריות AI שמשוות את השביעי באוקטובר לשואה. כי זה כאילו, זה לא לעבור דרך, זה לא פותח את השיח, זה לא חושב על מה היה האסון הזה, שהוא באמת היה אסון גדול. אתה יודע, גם אני חיפשתי, אנחנו כאילו מאבדים מילים, אנחנו מחפשים מילים. כלומר, יש אירוע שהוא חורג ממה שאנחנו מסוגלים לדבר עליו, אז אנחנו מחפשים מילים, ואז אנחנו הולכים למאגר מילים המוכר שלנו. אני זוכר, אני אחרי זה הלכתי וקראתי את על השחיטה ובעירה הריגה של ביאליק. שהיו, שהם באמת נותנים מלא מילים, שיש שם המון מילים נהדרות גם לזה, אבל גם מה שמדהים זה שהפוגרומים האלה היו קטנים יותר, וגם כאמור לא הייתה מדינה, זה לא, אין שם את החוויה, לדעתי היותר קריטית כאן, של אנשים ששמחו, שהאמינו, שהייתה להם מדינה, שחשבו שהם מוגנים, אפילו אם הם לא מאמינים לראש הממשלה. וגילינו, ואני חושב שזה לא רק האנשים שעברו את האסון הזה בעוטף עזה, כולנו, אני חושב שהשבר הגדול שהיה בחודשים האחרי, שרובנו פשוט יתן תחת השכנה, היה שהעולם הוא לא מה שחשבנו.
ושוב, אתה לוקח את זה למקום אחד, שאני מסכים איתו לגמרי, העניין הזה של, יש לנו את הצבא הגדול, החזק במזרח התיכון, ופתאום אתה אומר, הוא לא מצליח לעצור כמה אנשים על טרקטורים. אבל החוויה הזאת היא בהמון דברים, המון דברים שהאמנו בהם התנפצו.
לא, גם שאתה אומר לי שאתה במשבר, אני חושב שזה קשור לזה. כאילו, הכותרת של הפרק, יוני במשבר, למרות שאתה יוצאת את עצמך מהמשבר, נראה לי בשתי דקות הראשונות.
לא, ממש לא.
עוד לא?
דרך אגב, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי נגיד יעקב צבי מאיר ידידנו, אז בטוויטר הוא כתב לפני כמה זמן.
זה לא צבי. אני לא חושב שזה צבי, יעקב צדיק מאיר.
זה צבי.
זה צבי?
כן, כי זה הירש. אתה זוכר שהוא צוחק על עצמו בספר?
אוקיי.
אז הוא אמר שהוא לא ראה שום אמנות טובה שנעשתה על השביעי באוקטובר. ואז אני אמרתי לו, מה אם זו היה צ'רקסקי? והוא ממש, ממש לא. כי בעצם היא עשתה סוג של... שוב, זה היה חלק מהוויכוח. האם זה שהיא עשתה סוג של הגרניקה של השביעי באוקטובר, האם זה, כאילו, מעיד על האיכות שלה, או להפך? שאולי זה ציטוט שהוא בורח למקומות שהם מאוד מאוד, שוב, קלישאתים, כי אני ראיתי את הייצוג הזה בתולדות הסכסוך הישראלי פלסטיני כקיץ', וואו, כאילו מלא פעמים. אבל אני באמת לא יודע, כי גם אני שואל את עצמי, אם אני הייתי אומן ממש טוב, והייתי עושה יצירה ממש טובה, לגבי השביעי באוקטובר, מה היא הייתה?
א', יש לך יצירה נהדרת, שאני שמח לקחת קרדיט על חלק מהקונספט שלה, שהיא לא על השביעי באוקטובר, היא על אחרי השער האחרון של השילוח.
כן, השער האחרון. האיור שאני מאייר לשער השילוח.
זה מחפש, זה כאילו, האמת שאי אפשר לתאר את זה, תחפשו, אבל זה נגיד, אני חושב שאתה יודע, דווקא אתה יחסית יודע את מדעים דברים, בגלל שאתה צועד דרך קיץ', ואני גם מכיר את הגרניקה הזאת שיצירה, ובאמת זה טוב ורע, והאמת שגם נגיד, לדעתי הגלויות של אנגלהיימר, אני חושב שלפחות היתרון של הדברים האלה, זה שזה קיץ' שמודע לעצמו, וזה גם באמת אמני.
כן, אנגלהיימר הוא האמא של הקיץ' האירוני.
כן, אבל...
ורוד, מתקתק,
ומלא... אבל זה גם לא דווקא אירוני, ואני זוכר שלפחות שתיים מהגלויות, הרי הוא עושה כל יום גלויה כזה לחטופים, אני חושב שלפחות שתיים מהם נגעו בי. כן. ואני חושב שזה, שוב, זה כי זה לעומת ה-AI, שאין לו את השכל, כאילו הוא רק במדמנה, רק בביצה הזאת של הייצוגי קיץ', וגם... אבל שוב, זה גם החיפוש מילים, אם אני אחזור. כאילו שאנחנו עוברים איזה אירוע, ואז... אבל אני אומר, לקחת שואה, או... זה פשוט סבבה. רגע, היית משותק, לא היית יכול לעמוד עם זה שאין מה להגיד, אז אמרת שואה. אבל אני אומר, יש לזה גם שימוש פוליטי. כלומר, לא סתם גם הפוליטיקאים שלנו השתמשו בשואה ותשח וכל מיני דברים כדי להסתיר את העובדה שמישהו נכשל. זה גם לא על זה דווקא הרצינו לדבר, סליחה שלקחתי אותנו לשם.
כי אנחנו צריכים גם לקחת את זה למקום החיובי, זאת אומרת לבוא ולהגיד אוי קלישאות, אוי פוליטיקה, אבל אני חושב שאיפשהו אנחנו כן מסוגלים להציג איזושהי אלטרנטיבה, גם אם זה ייקח זמן. ואני חושב שזה קצת קשור לפחות אצלי למה שאמרתי בהתחלה. וגם נראה לי שגם אתה חי ככה, זה לא רק ציוץ הציפורים והקיום עצמו שפתאום שם דברים בהקשר הנכון שלהם, של רעיונות ושל פוזיציות וממסמס אותם. אלא שמשהו בכל החוויה הקיומית, החושית, במלואה, שזה כולל דרך גם רעיונות ודעות ורגשות. כי בסופו של דבר המון המון דברים מפעילים אותנו בהרבה רמות במקביל. אם משהו באמת מרגש אותנו, אז גם יהיה לזה ביטוי בעולם הפיזי. זה יכול להיות רעד, וזה יכול להיות דפיקות לב, וזה יכול להיות זהה, זה יכול להיות הרבה דברים. ולתת למלוא ההוויה, להיות הזירה שבה אנחנו מתקיימים. זה כן משהו שהוא רלוונטי, ואני חושב שהעיסוק שלנו באנימציה, בתסריט, בקולנוע, באופן אירוני, הרי פעם האשימו את הקולנוע, שהוא סוג של, אתה בורח לקולנוע, ושמעתי פעם, נראה לי, סיברתי, שאודי ליאון אמר על סינמה פרדיסו, ההפך, שמי שהולך לקולנוע, מכיר את המציאות יותר ממי שלא הלך לקולנוע. למה? כי במקום מסוים, אפשר לומר, אפשר לחפור על זה הרבה, ואני אנסה להיות ממוקד, הקולנוע הוא עדיין חושי. והקולנוע לא מדבר איתך רעיונות, ולהפך, במקום שבו קולנוע ינסה לדבר איתך רעיונות ולדבר מפוזיציה, הוא בעצם מתגלה בחולשתו. זאת אומרת, איפה שאין סאבטקסט, זה סרט שאתה לא תרצה לראות. ולכן חלק מהמטרה של יוצר זה כמעט תמיד להציב מטרה, ואז לזרוק אותה לפח. זאת אומרת, אם סימנת מטרה בתור תסריטאי, בתור קולנוען, והלכת דוך למטרה הזאת והגעת ליד, אז עשית הרבה דברים, אבל את העבודה שלך בתור יוצר לא עשית.
כמו אתה יודע ש... נראה לי גם דיברתי על זה בנסיעה שלנו באוטו, שני פרקים אחורה, שאני מאמין שיצירה זה תהליך של גילוי, כי אחרת אותי לפחות, בגלל שאני גם לא מזדהה עם זה, וגם, לא יודע, אין לי איזה...
אתה יכול לשים את זה, אבל גם על הקיום שלך כרגע?
לכן גם לא מספיק יצירות שלנו יוצאות, אז כאילו...
יותר מדי מעניין
מהתהליך. אם אני לא מגלה משהו חדש, זה לא מעניין אותי, וגם הפעמים אחרי שכבר גיליתי משהו חדש, אני כבר גיליתי את זה, אז מבחינתי היצירה סטייט שלה, אז אני כבר עובר ליצירה הבאה לגלות עוד משהו, ואז המון דברים נשארים במגירה, שזה קטסטרופה מסוג אחר. לא נפתח את זה. אני כן מסכים איתך שהקולנוע או יצירת אומנות, בגלל שהיא מפתיעה, בגלל שהיא דורשת, בגלל שזה לא רק מניפסט, אז היא צריכה לעשות יותר. ורק בשביל הסנטן של הפוליטיקאים, אתה מכיר נגיד שהדעה שלי, חוץ מזה שלא צריכות להיות בחירות אלא הגרלה, זה גם שמי שברגע שבן אדם הוא פוליטיקאי, כלומר ברגע שיש לו כוח לפעול במציאות, צריכים לקחת לו את המיקרופון. כלומר, הסיבה שדברים של סטורק או כאלה יוצאים מהקשרם זה כי הם מדברים. הם לא אמורים לדבר, הם אמורים לאשר תקציבים ולאשר פעולות ולהישפט אך ורק על פי זה. וזה שמרשים להם לדבר גם מונע מהם לפעול, כי הם עדיין במסע הבחירות.
לגמרי, גם אתה רואה שרוב הכותרות עוסקות ב...
מה הם אמרו?
הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר,
נכון, כי גם לעיתונאים...
אבל מה הוא עשה?
גם לעיתונאים יותר קל להוציא כותרת מאיזה רעיון מטומטם ברדיו של איזה אוויל, מאשר עכשיו לקרוא את התקציב של המדינה. ולכן אני מעריך את השלושה עיתונאים שעוד נשארו בישראל, שאשכרה, אתה יודע, יושבים על חוק התקציב וקוראים אותו. וגם הם לא מגיבים, גם זה גם הבעיה בתקשורת שלנו, שיוצא חוק התקציב, אז באולפנים הם צריכים להגיב לזה תוך 7 דקות. אף בן אדם בעולם, גם אם הוא גאון, לא קרא את זה ב7 דקות.
והרבה פעמים זה אנשים גם הכי ענייניים, גם כשהם מראיינים אחרים, זאת אומרת, הם פחות באים עם פוזיציה, ופתוחים.
לא, גם יכולה להיות להם פוזיציה, נגיד.
לא, אבל משהו טבעי אצל אדם שהוא סקרן ושהוא מקורקע. דרך אגב, גם עכשיו כשמדברים על מה שקורה באוניברסיטאות בארצות הברית, אז אפשר למצוא הפרדה בין ככל שתחום אקדמי הוא יותר תיאורטי ויותר משהו של פרשנות ומה דעתי והכל, ופחות תחום מעשי, ככה יש שם יותר הקצנה. ולהפך, אתה יודע מה הסיבה שלא היה תואר באנימציה? אתה יודע מה הסיבה שלא היה תואר באנימציה בזמני? וגם היום למעשה אין תואר באנימציה, אלא אם כן מחבלים אותו בקולנוע, כי זה לא תחום מחקר. זאת אומרת, אם יש תחום שאתה אשכרה עובד בו, ומתפרנס בו, ויוצר בו, זה לא מספיק טוב בשביל המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
אני מרגיש שהיה פה איזה עניין שלך, יוני, למרות שאני מרגיש...
כי אין לי תואר, למה אין לי תואר? כי הם אומרים לי, אתה לא חוקר. עכשיו, מה האירוניה? שגם אני מתפרנס מזה, ואני גם תכלס... חוקר אנימציה, רק אני לא עושה את זה בעולם האקדמי. זאת אומרת, אני כאילו פשוט נמצא בכל המקומות שבהם הרדאר האקדמי כאילו לא עובד שם.
אני רק אגיד שהטענה הזאת היא שיש יותר רטיגליזציה ב-humanities ובסושל סיינס מאשר...
זה נכון.
בגבעת רם, איפה שאני גדלתי, בפקולטות למדעי הטבע למיניהם. אני מרגיש שזה קצת לא פייר, כי זה גם... אתה יודע, יש איזו בחירה לגבי מי הולך לשם ומי שם, ומי יותר רוצה לעסוק בפוליטיקה, ומי יותר רוצה לפתור מתמטיקה. וגם כשאתה לומד בפקולטה למדעי הטבע או לפקולטה להנדסה, אתה מאוד מאוד עסוק. אתה הרבה יותר עסוק, פשוט.
אבל קשה לחרטט בפיזיקה.
וגם, אפשר גם. וגם, אתה לא יודע, האמת היא שזה נושא מרתק בפני עצמו, איך הם מחרטטים, אבל גם אתה יותר עסוק, וגם בוא נודה באמת שזה אנשים שפחות אוהבים להסתובב איפה שיש רעש ואנשים אחרים. אני ממש זוכרת, חלק מהפרופסורים שלי בגבעת רם מסתובבים בשקט בינות לעצים ולא יוצרים קשר עין עם אף אחד. זה לא אנשים ש... אוי, אני חייב לספר אנקדוטה, אבל בסדר?
כן, כן.
היה לנו מרצה...
אני אוהב אנקדוטות.
היה לנו מרצה מיתולוגי. הוא היה מורה נהדר. הוא היה מלמד אותנו עם משקפי שמש. שהוא לא באמת היה צריך את המשקפי שמש, כי הוא אף פעם לא עצר איתנו קשר. או שהוא היה כותב על הלוח, או כשהוא היה מדבר, הוא היה פשוט הולך מצד לצד על הבמה, לפני הלוח. הוא כאילו לימד קורס של 200-300 איש, חדווה. חשבון דיפרציאלי ואינטגרלי בשנה הראשונה של התואר הראשון. הוא היה הולך הלוך ושוב, הלוך ושוב, ככה, עם ידיים מאחורי הגב, והראש כאילו מסתכל על הקרקע, וגם רק כאילו, לא, אף פעם לא לכיווננו. גם הקרקע, וגם אף פעם לא לכיווננו, ככה, הלוך ושוב, לא יצר איתנו קשר עין עם המשקפי שמש שלו פעם אחת כל השנה. עד לרגע מדהים, שהגיע מועמד ליו"ר אגודת הסטודנטים, והפקיע לו 5 דקות מסוף השיעור, והוא היה צריך את ה5 דקות שלו, היה לו ללמד אותנו חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. אבל לא היה לו ברירה, הגיע הבחור הקריזמטי הזה, שנורא רוצה את הקולות שלנו בשביל להיות יו"ר אגודה, הוא כמובן בא מהר הצופים, הוא לא היה מגבעת רם. אני מניח שכולם יודעים, הר הצופים זה איפה שהאומנויות,
בצלל, כבר לא. מעניין, האוניברסיטה עדיין שם ורק בצלל עבר, נכון? בצלל עבר לעיר.
כן, הר הצופים עדיין הר הצופים, ועדיין יש את החלוקה של הפקולטות, אבל זה גם לא נכון, נגיד, האקדמיה למוזיקה ומחול היא כן בגבעת רם. שזה היה מאוד נחמד, כי היינו את כל החנונים על הדשא, ומדי פעם היו מופיעות כמה רקדניות שהיו כאילו עושות חזרה פתאום על הדשא. בכל מקרה, אז הגיע האיש הזה ודפק איזה נאום, כדי שנבחר בו ליו"ר האגודה, או לא יודע מה. ואז אותו מרצה גאון כאילו התגנב מאחוריו, הניף את ידו באוויר וצעק, ויבה לה רזיסטנס! וברח מהבמה. וזה היה הפעם הראשונה שהוא יצר איתנו קשר, כדי לפוצץ את הבלון המטופש הזה של זה.
וגם את זה עושה עם משקפי שמש?
בוודאי, הוא תמיד היה עם משקפי שמש. הוא לא היה יוצר קשר עין. אני אומר, אז יש... יש עוד הרבה הבדלים בין מדעי הרוח למדעי הטבע עוד לפני שאנחנו נכנסים ל... יש ביני לבין יוני, למרות שאני חושב שבפעם היחידה שממש רבנו, הורדנו את זה מהפודקאסט, יש בינינו לפעמים גם פערים אידיאולוגיים. אפילו שלא על שום דבר שחשוב, למרות שהוא לא כזה אוהב את קבר הגחליליות. והיה לנו פער גם על עוד איזה יצירת אנימציה. אבל יש לנו גם לפעמים פערים בתפיסות הפוליטיות שלנו, אבל זה כמה הוא לא מעניין אף אחד. והוא לא מאמין בשפת הציפורים. הוא חושב שהציפורים רק אומרות תולעת, תולעת.
גרגירים, גרגירים.
אתה לא יודע אם אתה ציפור שאוכלת תולעים, או ציפור שאוכלת גרגירים.
למרות שיש לי ספר על שפת העצים, וזה מעניין, לעצים יש על מה לדבר. יש להם פרספקטיבה ארוכה יותר.
אין ספק שגם העצים הם מאוד מעניינים. אני רוצה עוד בדיחה אחת של פיזיקאים, בסדר? רק אחת. יש ספר שהוא על תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית. ספר לימוד, ספר טקסטבוק, כאילו שמלמדים איתו קורסים. וככה הוא מתחיל, ה-introductions. לודוויג בולצמן, who spent much of his life studying statistical mechanics, died in 1906 by his own hands. Paul Herrenfest, carrying on the work, died similarly, אני לא יודע איך להגיד את זה. בקיצר, בולצמן התאבד אבי התורה מת ב-1906 במו ידיו, ממשיך דרכו, התאבד ב-33. Now it is our turn to study statistical mechanics. Perhaps it will be wise to approach the subject cautiously. אתה מבין? הוא התאבד, ממשיכו התאבד, עכשיו תורנו, בואו נתקדם בזהירות.
וואי, זה ממש נפלא. חבל שלא כל תחום אפשר להציג ככה.
כן.
אלה שלפניכם, אלה שלמדו אנימציה לפניכם, מתו בייסורים. עכשיו תורכם. עשה כזה, פשוט מתחיל 4 שנים של לימודים בחרדת קודש.
כן. מעניין למה הם התאבדו גם. בכל מקרה, אולי כי הם הבינו שהבלגן תמיד מנצח. סתם, לא חושב. מספיק עם...
יש את הקליפ הזה של רדיוהד, של You Do It To Yourself, נכון? קליפ נורא מפורסם, שרואים מישהו ששוכב על הרצפה עם מזוודה, ואנשים עוצרים לידו ושואלים, מה קרה? תספר לנו, הוא אומר, אני לא יכול לספר לכם, אני לא יכול לספר לכם. וזה הכל קליפ בלי מילים, כאילו...
כן.
ואז בסוף, לא, הוא מספר להם, אבל בגלל שזה קליפ, אז כאילו רק השפתיים שלו זזות, ואתה לא יודע מה הוא אמר להם, ואז רואים שכולם שוכבים בחוסר תנועה על הרצפה. והפרשנות שלי, שמה שהוא אמר להם זה, you do it to yourself. שזה המילים של השיר.
כן.
כאילו, מה הסיבה שהוא הפסיק לעשות דברים? כי הוא הבין שהוא עושה את זה לעצמו, שאין שום דבר חיצוני שמונע ממנו את האושר ולהגיע לאן שהוא רוצה, אלא הוא עצמו, וזה פשוט משתק אותו לחלוטין. וזו אמירה כזאת שהיא כל כך קטנה, אבל מספיק שאתה אומר את זה לבן אדם, והוא פשוט עוזב את התיק ושוכב על המדרכה בחוסר יכולת לזוז.
נקודה נהדרת לסיים בה. אבל האמת שהיה לנו גם רגע של סינכרון, כי בדיוק גם אני חשבתי על רדיוהד, כי כשרציתי להגיד, הבלגן תמיד מנצח, כאילו החוק השני של הטרמודינמיקה, עלה לי השורה של רדיוהד, Gravity Always Wins, שזה נראה לי מ-Fake Plastic Trees. כן. בכל מקרה, היה לנו רגע רדיוהד, ו-You Do It To Yourself. אולי סיימנו באמת?
יכול להיות. ועכשיו נשים את השיר. רדיו, רדיו, התחלנו לדבר על רדיו וסיימנו בראש רדיו. איזה סגירת מעגל, אני מאז אוהב שהפרקים שלנו פשוט מסתיימים בצורה הרמונית. כמו קורט ון גוט, שכתב בהתחלה איך הספר שלו עצמו הסתיים עם שירת הציפורים.